שבת אתם 55, דני פלד שלום.
שלום רוב לוברמן.
הפעם יש לנו רק חדשות שיפוצצו לכם את המוח.
נכון.
אחת, הסינים, איך נקרא לזה? ירו לעצמם בשתי הרגליים?
בעל הבית השתגע.
בעל הבית השתגע, וזה משפיע כמובן על כל העולם. מרק צוקרברג חולם על האינטרנט הבא. הוא הולך להמציא את האינטרנט, נכון?
כאילו, מה יהיה אחרי האינטרנט?
מה יהיה אחרי האינטרנט? יש תשובות. אילון מאסק נכנס חזיתית באפל מסיבות...
מוזרות מאוד.
מפוקפקות?
לא יודע,
אתם תחליטו. ויש לנו שאלה שלכם מהבית, רציתם לדעת מה זה ספק, הטרנד של המיליארדים שכל העולם עוסק בו, אבל באמת נתחיל מסין שי.
שי ג'ינפינג.
הקיסר העליון.
כן, המזכיר המפלגה.
המזכיר המפלגה.
זה הטייטל הרשמי שלו, ובעצם הוא החליט עוד החלטה בשבוע שעבר, שגורמת להרבה מאוד אנשים לבכות ולכל המסכים להפוך לאדומים.
בכל העולם.
בכל העולם. מה קרה בעצם? הוא הטיל סנקציות, תכף נסביר בדיוק מה, על מניות האדטק. מניות האדטק זה מניות ה-educational tech, כלומר מניות החינוך. יש הרבה מאוד חברות שעושות חינוך מרחוק, חינוך מקוון.
רק נזכיר שזה מצטרף לשנה מאוד מוזרה, שבה ג'ק מה מאליבאבא נעלם, שבה דידי, חברת המוניות הסינית, קיבלה סנקציות, כלומר העולם מסתכל על מה סין בעצמה עושה למגזר ההייטק המפואר שעזרה לבנות, היא פשוט מחריבה אותו.
נכון. אז היא לא מחריבה, היא בעצם מטילה עליו סנקציות, ומחזירה את כל המניות חזרה ל-2009, בעצם נמחקו להם.
אין
יותר
מילים,
מעשור
לא?
של סגסוג.
בניתם אימפריה טק מטורפת, והיא פשוט, אתם מקריסים אותה.
אז מה באמת קרה? הממשלה הסינית הודיעה שהיא מתכננת עכשיו להפוך את כל חברות האדטק האלה, שנסחרות בבורסה בניו יורק הגדולות שבהן, לחברות נון פרופיט, כלומר למלכב. עמותות.
רגע, צריך, לא דיברנו עליהן אף פעם כאן, בין שאר החברות הסיניות, כמו אליבאבא וכמו טנסנט, טיק טוק וכולי, יש גם חברות חינוך דיגיטלי מרחוק.
נכון, המפורסמת שבהם זה GSX EduTech, תכף נדבר עליה. זה בעצם כמו מין קידום או הייקיו, אבל באונליין, זאת אומרת בזום.
חברות שהצליחו, עשו הרבה כסף, הונפקו בבורסה בניו יורק, ופתאום בא בני גבר העליון ואומר, יופי של עבודה, רק שומעות מעכשיו, בלי כסף, בלי הקטע הזה של הכסף. אסור לכם להרוויח.
זה מייצר חוסר ודאות מטורף ומקריס את כל השווקים, ובעצם לכל אחראית המילה הזאת בסינית שנקראת גאו קאו.
ברווז מטוגן אני מניח, לא משהו מהתפריט.
אפשר גאו קאו עם קצת אורז בצד.
אחד חריף שיהיה.
כן, בדיוק. אז מה זה גאו קאו? זה בעצם הפסיכומטרי הסיני. מזל, באמת, מזל גדול שאנחנו לא צריכים לעשות אותו, כי זה פשוט בחינה בלתי אפשרית. היא מכניסה ללחץ את כל האומה הסינית, את כל ה-1.4 מיליארד סינים. והסיבה שפשוט השאלות הן בלתי אפשריות, הבאתי לך פה מדגם קטנטן באמת מייצג.
אני מפצח את זה ככה חביבי, עשית ג'ימט. כן.
בבקשה.
בין יוני ואוגוסט, ספינת מסע נוסעת, שאלה שוב מהפסיכומטרי הסיני, שטה מפרובינציית פוג'יאן לוונציה, דרך מומבאי, כחלק מתוכנית של שי, של המנהיג העליון, זה חלק מהשאלה, נכון?
כן.
לדרך המשי הימית של המאה ה-21, מה מהבאים היא עשויה לחוות בדרך? A, כשהיא תעבור בים סין הדרומי, הספינה תיתקל בגשם מתמשך. B, כשהיא תעבור בים הערבי, הספינה תשוט נגד הרוח והזרמים. דלג. מה, אני ימי? מי שניגש לפסיכומטרי הסיני צריך להיות ימי?
גם.
גם.
בין השאר. וגם פילוסופי.
הנה, יפה, את זה אני אוהב. מהי הדיסציפלינה האהובה עליך של קונפוציוס? בחר אחת והסבר, נמק ב-150 עד 200 מילה.
אתה מבין איזה פסיכי? ושאלה אחרונה, כאילו רק בזה נסיים.
אוקיי. קופסאות החלב הן תמיד מרובעות, בעוד בקבוקי המים הם תמיד עגולים, ובקבוקי יין עגולים מוכנסים תמיד לתוך קופסאות קרטון מרובעות. כתוב מאמר על הפילוסופיה המעודנת של הריבוע והעיגול. אני מוכן לכתוב לך מאמר על ההבדל בעלויות ההחסנה והשילוח בין עיגול וריבוע.
אני האמת שלא חשבתי על זה עד שהם שאלו את השאלה הזאת, זה באמת שאלה מצוינת.
כן,
למה לא הכל בריבוע?
בדיוק, אתה מבזבז מלא מקום על הרווחים בין העיגולים. העיגול אבל הוא עמיד לי יותר זמן, כי הצורה יותר חזקה הנדסית. בבקשה, אני יכול לכתוב.
יאללה, הנה, אז אתה היית עובר את זה. למה זה גורם? זה גורם לזה שבאמת סין בטירוף. אנשים מתחילים לעשות קורסים של פסיכומטרי בגן.
בגן.
בגיל 3 מתחילים בסין קורסים הכנה לאוניברסיטה. כי הרי איך אפשר להשתלט על כזאת, על מנעד רחב של שאלות?
זה קשה להיות ילד סיני,
זה פשוט לא נורמלי. ומורה אחד בשם לארי צ'ן, הוא היה מורה, לקח את הדבר הזה ואמר, בוא יאללה, בוא נהפוך את זה לקורס אונליין, וניתן לכל ילד בממלכה את האפשרות לעשות לוגין לשירות שלי, ולהתחיל ללמוד מגיל 3.
מהבית.
כן. הצלחה מסחררת, בטח בזמן הקורונה, הכל התפוצץ, והחברה הזאת כבר הגיעה להכנסות של מעל 200 מיליון דולר ברבעון, ואז המנהיג הגדול אמר באספה האחרונה הכללית של המפלגה הקומוניסטית, חבר'ה, הגענו לנקודה מאוד מאוד בעייתית מבחינת ממשלת סין. אגב, אני חושב שהוא צודק.
כן.
זאת אומרת, משהו לא בסדר בשיטה, אם ילדים בני 3 מתחילים ללמוד לפסיכומטרי, אתה מבין? כאילו, זה קצת טרלול.
אגב, יש גם הרבה שטוענים את זה גם בישראל, שלוקחים ילדים למבחני הכנה למכוננים, או לקורסים וגנים מטורפים מגיל צעיר וכולי. יש בזה משהו יפה שהמנהיג הסיני יוצא להגנת המשפחות והילדים הצעירים.
נכון. הבעיה העיקרית בדבר הזה, זה שבלי המבחן המאוד מאוד 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 קשה הזה,
לא תקבל לימודים.
אין לך סיכוי להגיע לאוניברסיטה, ולכן, בניגוד, נגיד, לכל מיני הורים ששולחים להם מכוננים, ולכל מיני כאלה דברים, מה שאנחנו מכירים בישראל, זה לא הכרחי כדי להצליח בחיים, ופה בסין זה נהיה משהו שהוא הכרחי כדי להצליח בחיים, אחרת אתה, לא יודע, תחלק שקי אורז בשכונה
שלך. לא, נזכיר, האומה הסינית נמצאת בהליכי מוביליות חברתית הכי מהירים ever, ומשפחות שלמות יוצאות מלאסוף אורז בכפר ללחיות בעיר, בשביל לעשות את הקפיצה הזאת, זה הדרך.
אבל בעצם הדבר הזה מבזה מאוד את האומה הסינית, ושבוע שעבר הוא פתאום יפיל פצצת אטום, או פצצת מימן, או לא יודע, אני אפילו לא יודע איך לקרוא לדבר הזה, וניסח סט כללים חדשים לגבי איך צריך להתנהל בסין.
חברות ומוסדות שמלמדים בתוכנית הלימודים של בתי הספר חייבים להפוך למוסדות ללא מטרת רווח. הם לא יכולים להנפיק, הם לא יכולים לגייס הון זר, חברות שכבר רשומות בבורסה לא יוכלו לגייס הון נוסף, חברות זרות לא יכולות לרכוש או להחזיק בחברות שמלמדות את תוכנית הלימודים הסינית. כל שיעורי הלימוד בזמן חופשה וחג אסורים. כשיש חופש, יש חופש. אתם לא תלמדו מהבית. זה מדהים.
זה מדהים.
זה מדהים.
זה הכי סין.
ילדים מתחת לגיל 6 אסור להם ללמוד באונליין. וואו. וחברות לא יכולות ללמד תוכניות לימוד זרות או להסיק זרים. כלומר, הוא בעצם הכפיף את תעשיית החינוך המקוונת למשרד החינוך הסיני. כן. אתם חלק ממשרד החינוך.
זה בדיוק מה
לא
שקורה.
לא בחג, לא בזה, רק תוכנית הלימודים, רק... מדהים.
ואתמול יצא הביזנס וויק החדש עם שער שבדיוק מתאר את הסיטואציה הזאת, בדיוק מה שאמרת.
הסופר הפרזה על המשפט הידוע של מרק צוקרברג, move fast and break things, לזוז מהר ולשבור דברים, והפרפרזה היא move fast and obey the party. לזוז מהר אבל לציית למפלגה.
והדבר הזה, אמרנו כמה שהוא ברמת העיקרון צודק, הסינים עצמם מתפוצצים מהסיפור הזה.
רגע, שוב נגיד, כשזה מצטרף לצעדים של הממשל הסיני נגד ענקית המוניות דידי ונגד אליבאבא ונגד אנס, ההנפקאי של ג'קמה וזה, אתה רואה כאן שינוי כיוון של נושאת המטוסים הענקית הזאת, שעד היום דהרה לכיוון טכנולוגיה וקפיטליזם והנפקות וכסף, בהנחה שזה מגדיל את עוצמתה, היא משנה כיוון, אני מניח כי רואה כבר בכוח הזה ובכסף הזה, גם אולי שינוי כיוון אידיאולוגי שכבר מזמן קרה, וגם תחרות בכוח. מי שולט בסין? שאלה טובה אם זה שי או עלי, או עלי בבא.
כל מה שאמרת זה מדויק, אבל אני ספציפית מדבר כרגע על ההורים של הילדים,
כן.
שהיו לומדים בתוכניות האלה. ואז הם אומרים, רגע, אז מה, סגרת לנו את הבתי ספר, אחלה. מה עכשיו יקרה?
עם הילדים שלי.
עם הילדים שלי, אין להם סיכוי.
אז חזרנו לשדות אורז.
כן.
גם זה אני לא רוצה.
בדיוק. למה? כי השירים מבייג'ין ומשנחאי ייקחו מורים פרטיים, כן. כמו שהם עשו קודם.
הם לא צריכים את זה.
הילדים שלהם יוציאו ציונים יותר טובים, והפער הזה בעצם שבאמצעות טכנולוגיה אפשר היה טיפה לסגור אותו, אז אתה מבין, אבל לא פעם, הוא מנהיג המפלגה הקומוניסטית. המפלגה הקומוניסטית הרי כל העיקרון הכי בסיסי שלה זה בעצם השוויון.
כן, אבל היא כבר מאוד קפיטליסטית, זה עשרות שנים. נכון? ב-20 שנה האחרונות הם מאוד קפיטליסטים.
זה מאוד מעניין. נקודה מאוד מאוד חשובה שבכלל לא התייחסנו אליה. כרגע הסק הודיע, חבר'ה סינים יקרים, אין יותר הנפקות סיניות בארצות הברית.
גם הם לא רוצים.
לא רוצים, די, מספיק. אל תסגרו על עצמכם מה אתם רוצים ומה אתם לא עושים. אי אפשר, הרי הדבר ששווקים הכי שונאים...
זה אי ודאות.
זה אי ודאות. זה משהו שאי אפשר להתמודד איתו.
ובעצם המשקיעים במניות הסיניות בארצות הברית, רואים שהממשל הזה מזגזג מבחינתם.
נכון.
עדיף להתרחק. אוקיי, ואז אתה רואה את ערכי המניות צוללים.
נכון. בדיוק, וזאת התוצאה. והנה זה מוביל אותי לשאלה ששאלת אותי אתמול. אז אמרתי, רגע, אז דני, אז כדאי להשקיע? מה אתה אומר? כדאי?
תשמע, עשיתי קודם השוואה של מכפיל הרווח של אליבאבא מול אמזון. כן. אוקיי, מכפיל הרווח, בגוגל בחפיף, רק בשביל לקבל את הטעם. מכפיל הרווח של אמזון 60 ומשהו. מכפיל הרווח של אליבאבא 20 ומשהו. דני, המניה של אליבאבא זולה ב-70% יחסית לזאת של אמזון.
נכון.
איזה הנחה? נכון. תביא לקנות.
אני חושב שהדבר הזה משול לשחיין שעכשיו בא ואומר, אני קופץ לאוקיינוס האטלנטי, בואו תזרקו אותי שם בין הקרחונים שם של הטייטניק, אני כבר רגיע לחוף מבטחים, סמכו עליי, אני שחיין מספיק טוב. אז אם אתה באמת מרגיש ככה שאתה כזה גיבור,
כן.
לך על זה. יש סיכוי שבאמת הצורות אי אפשר יהיה להתחרות בהם, כי באמת המניות, אתה יודע, נמחקו. מצד שני, יכול להיות שלא תינתן להם האפשרות עוד פעם להתרומם לחלק מהמניות האלה, כי עומד לו שם שי ג'ינפינג עם פטיש כזה של יום העצמאות, וכל פעם שמישהו קצת מתרומם נותן לו מכה על הראש, אז...
כן. אני צריך שישתוק עכשיו זה שנתיים, כן. שלוש, כדי לראות הכסף חוזר.
קטי ווד, שהיא בעצם היום הכהנת הגדולה של המניות, היא זרקה את כל המניות הסיניות שלה, אם אתה רוצה איזושהי אינדיקציה. וואלה. ואני חושב שמעט...
אז זה פחדנית, אחי, מוכרת בירידות.
בדיוק.
עכשיו אז... קונים, מה קורה, קטי?
בדיוק. אז קטי, אז אם אתם מספיק אמיצים, אז לכו על זה. אם אתם קצת יותר מחושבים, אז תשקדו
בשנית. בקיצור, לא להמר על זה את הכסף של הילדים שלכם.
קשה, קשה מאוד. בוא נדבר על הבחור החביב הזה, שאני כל כך אוהב לדבר עליו כל פעם מחדש, באמת, מרק צוקרברג.
תשמע, תאמר. אני חשבתי לעצמי מה יהיה עתיד האינטרנט, ויותר מזה חשבתי מי אני רוצה שינסח לי את העתיד.
נכון.
ועליו מה? אני חושב. אני רוצה צוקי שיראה לי לאן הולך, כל כך טוב מה שיש עכשיו.
אז הוא...
כיתוב בעצם... התמכרות, בדידות, דיכאון. אוקיי.
Okay. נכון. הם חברה שכל כך אוהבת לשתף פעולה. אוהבים שכולם נהנים ממה שהם עושים.
יש קנית ליברה? זה המטבע שהם עשו יחד עם ויזה ומאסטרקארד וכל העולם?
אין, הם לא, לא יצא
ברור, אחת. אז בוא נראה את השיתוף פעולה הזה.
אוקיי, ולכן הוא מכריז על הדבר הגדול הבא, מה יקרה אחרי האינטרנט, הוא קורא לזה מטאברס. מילה חדשה שהמצאתי, מטאברס, תכף נראה לא, שזה גם לא מילה חדשה שהמצאת.
מטאברס הוא חזון של התעשייה כולה, אומר מר צוקרברג. אתה יכול לראותו כיורש של האינטרנט הסלולרי. זה לא משהו שחברה אחת הולכת לבנות, אבל אני חושב שחלק גדול מהעתיד שלנו יהיה בנייה של העולם הזה. המטאברס, בשותפות עם חברות אחרות, יוצרים ומפתחים. אתה יכול לחשוב על מטאברס כאינטרנט בצורה הגולמית שלו, כאשר במקום לצפות רק בתוכן, אתה נמצא בתוכו. אתה מרגיש נוכח עם אנשים אחרים, כאילו אתה במקומות אחרים, וחווה חוויות שונות שלא בהכרח תוכל לבצע באפליקציה או בדף אינטרנט דו-ממדי, כמו ריקודים למשל, או כושר גופני, לא יודע, נשמע לי כמו משקפי VR.
נכון,
זה. נכון,
זה, נכון, זה VR, זה
אז,
כאילו...
אז אנחנו כבר יודעים מה זה, זה לא...
אבל
לא,
אני שמח שאמרת את זה, כי הוא אומר, I'm no longer wear VR glasses, אני עכשיו מאמין ב-AR. זה החדש שלו.
מה אתה אומר?
כן, והוא גם מסביר את זה, הוא אומר למה, כי VR זה רק למשחקים. בוקר טוב ואדון אליהו, קנית את אוקולוס, והסברת שזה לא רק למשחקים, זה להכל, אתה זוכר, היה את הקרב בינו לבין טים קוק, שטים קוק אמר, תקליב, אתה מתבלבל. VR זה משהו מאוד מאוד נשתי, ו-AR זה העתיד, ומרק צוקרברג לא הסכים איתו, השבוע הוא כבר התחרט, והוא כבר כן מסכים איתו.
אני משוכנע שעם איזה גוגל אני מוצא את הטור שכתבתי לפני 5 שנים, וזה היה לי די ברור ש-AR זה עתיד ולא VR.
כן.
AR מחבר אותך לעולם ולאנשים אחרים, VR מנתק אותך, איפה תהיה יותר?
נכון, וגם יש לו עוד טענה, הוא אומר, אנשים כמוני, שמשקפופרים, אז בעצם כבר הולכים עם משקפיים, ולכן קל מאוד לתת למתת המשקפיים עם עוד יכולות.
אולי נעשה את הכוכבית הזאת שנייה ונסביר, VR זה המשקפיים הסגורים שמספקים לך חוויה כוללת 360, כמו קולנוע 360 או משחק מחשב 360, שאתה לחלוטין בתוכו ואתה לא רואה ואין לך מושג מה קורה בחוץ, זה אטום. בעוד AR זה בעצם משקפיים שקופים שרק מוסיפים לך שכבות של מידע על העולם הקיים. לך ימין החנות ספרים, החבר שלך מעבר לפינה, האיש שאתה רואה עכשיו דיברת איתו פעם אחרונה לפני שבועיים, אבל זה מחובר לעולם האמיתי, ועם זה אפשר להתנהל כל היום, בניגוד לVR שאתה יכול לשים את זה ל-40 דקות, וזהו, אתה חייב לצאת משם, אתה לא יכול יותר.
אני באמת לא כך מבין מה הוא רוצה לעשות, כי דווקא...
ועד היום הם היו ב-VR.
נכון, ודווקא מטאברס יותר מתאים ל-VR מאשר ל-AR בתפיסה שלי, כי אתה בעצם רוצה לייצר... זה נורא מוזר, כאילו כל
אבל ה... אבל אתה יודע מה, נגיד פוקימון גו זה AR, זה על העולם האמיתי, אבל כן. זה גם עולם בפני עצמו.
נכון.
זה גם קצת מטאברסי.
נכון, אבל בעצם יש כבר שניים שגם משתמשים במילה הספציפית הזאת שהקדימו אותו. אחד מהם זה המייסד של חברת אפיק, החברה שבעצם הקימה את פורטנייט. הוא גם עשה קונצרט, אם אתה זוכר.
זה היה יפה.
נכון, של הראפר הזה, טרבר משהו.
טרבר משהו. כן. שהמשחק נעצר, וכל השחקנים צפו בקונצרט דיגיטלי בעצם.
אז נכון, אז זאת בעצם ההגדרה של מטאברס. זה בעצם עולם וירטואלי שמדמה מציאות, ופורטנייט היא בהחלט אחת החברות המובילות, לפחות לפי הוושינגטון פוסט, המובילה בהן לעולם הזה. עוד חברה אחרת, שגם כן הצהירה על עצמה כחברה שתהיה, היא תבנה את המטאברס, זה רובלוקס, שבעצם דיברנו עליהם לא מעט. שם יש לך את כל סט הכלים לבנות איזה עולם שאתה רוצה. אתה רוצה להיות ביוון העתיקה, תהיה ביוון העתיקה.
יצא לי. רוצה להיות בירושלים של 1947, דני. כאילו ירושלים, בריטים, ערבים, זה.
אוקיי. אז אתה יכול לבנות את הדבר הזה ברובלוקס, והדבר הכי מדהים שקורה ברובלוקס זה שהם כל הזמן מכניסים עוד ועוד שותפים. ועכשיו יש להם שיתוף פעולה מאוד מאוד מעניין עם סוני, בעצם ליצור מוזיקה בתוך רובלוקס.
אוקיי, רגע, כוכבית? רובלוקס זה החברה שמאפשרת בגדול לילדים שלכם ליצור משחקי מחשב כרצונם. הם יוצרי המשחקים והם צרכני המשחקים, וזה מין יוטיוב כזה ליוצרים של משחקים.
נכון.
שמצליח בטירוף, הנפיק בחורף בשווי של 40 מיליארד דולר, וזה נחשב לפעילות שהיא גם יצירתית, גם משחקית, טכנולוגית, עיצובית ואפילו חינוכית.
נכון.
אחלה דבר בגדול.
ובעצם okay. הסיפור אולי האחרון מהשבוע שעבר זה שנמכר שם תיק של גוצ'י.
בתוך רובלוקס.
בתוך רובלוקס.
רגע, כלומר, תיק גוצ'י הזה זה פיקסלים של תיק גוצ'י.
נכון.
כן.
עכשיו, התיק הזה, מה שמעניין בו זה שהתיק נמכר ב-4,115 דולר.
לא התיק שאפשר לשים בו דברים, התיק פיקסלים.
התיק פיקסלים.
השעתוק של התיק.
התיק המקורי, אגב, אם תלך לחנות של גוצ'י בשדרה החמישית בניו יורק, יעלה לך 3,400 דולר. זאת אומרת שהתיק הווירטואלי עולה יותר מהתיק המקורי של גוצ'י, וזה מסביר.
קוריה.
אני רוצה לעשות שופוני, כי אני מסתובב ברחובות רובלוקס, נכון?
נכון.
אז אני מסתובב לי עם תיק פיקסלים של גוצ'י, שעלה לי 4,115 דולר.
אבל אתה צודק לגמרי, שאם הווליו המרכזי של התיק גוצ'י הזה, זה השופוני שאני יכול לעשות בעזרתו, אז ברחובות רובלוקס, המטאברסים, הדיגיטליים, הווירטואליים, אני עושה יותר שופוני על יותר אנשים מאשר בלהסתובב ברחוב.
נכון.
מן הדין שהוא יעלה יותר, יותר תמורה, בדיוק, יותר שופוני.
וגם הוא לא, אין לו בלי.
אין לו, וואו, מעולה.
נכון, פיקסלים אין להם בלי.
יש גבול לכמה תיקים אפשר למכור? נכון. כלומר, נמכר אז נמכר, או שאני יכול למכור כאלה תיקים כמה שבא לי?
זה דרך אגב רק מראה מה החשיבות של NFT שתהיה בעולם הזה.
כן.
אם כבר אנחנו פה רוצים לתפור כל מיני דברים ביחד, כי NFT בעצם מייצר את הייחודיות של הפריט הזה.
אתה רואה את זה מגיע? אנשים מאשימים אחד את השני שהתיק לואי ויטון שלך?
מזויף.
זה מזויף.
קנית אותו ברחוב על סמיכה, באמת.
כל זה בתוך רחוב של רובלוקס, דני. בתוך עולם המטאברסי יהיה את הלואי ויטון האמיתי והמזויף.
כן, קיצור, הנשק הסודי של מרק צוקרברג, שפתאום הוא מתחיל לדבר על מטאברס, זה משקפיים של AR שהוא מתכנן לפי כל הפרסומים שפרסמו השבוע, להוציא אותם עוד השנה, משקפי רייבן.
מה?
כן.
לא הבנתי, עכשיו 2013, מה קורה?
מה זאת אומרת?
לא, יש לי כזה דז'ה-וו לגוגל וזה.
זו שאלה טובה. מה ההבדל בין גוגל לבין המשקפיים שהוא מתכנן? אז בעצם גוגל נותנים לך אינפורמציה פנימה, זאת אומרת, אתה יכול לדעת לתוך המשקפיים שלך מה הדאטה שלך, הוואטסאפים שלך, האימיילים שלך, הטמפרטורה בסביבתך. כל המשקפי AR האלה בעצם מייצרים החוצה סביבה חדשה. זאת אומרת, אתה תראה כל מיני טרולים מקפצים ברחובות ופוקימונים מסתובבים. זה כאילו ההבדל בין ה-AR,
okay.
ה-Next Generation, למשקפי גוגל של פעם.
המשקפיים של פייסבוק יוכלו להוסיף תוכן לעולם הקיים, כן? שהוא בדיוק. לא רק נבנה על הדאטאבייס הפרטי שלי.
בול.
אלא יכול לבוא גם מקורות חיצוניים.
נכון.
קצת כמו פוקימון גו בעצם. מישהו נכון. יוצא במשחק מחשב.
ויפזר פוקימונים ואתה תראה אותם ברחוב, מסתובבים את הפוקימונים האלה, כן. כאילו, דרך המשקפיים האלה, זאת הכוונה.
אני חייב לדעת שבגדול בא לי לנסות את המוצר הזה, כן? אני מסוקרן מאוד על החוויה הזאת, ואני בהחלט הייתי רוצה שהיא תחליף באיזשהו אופן את הטלפונים וכולי. אני קצת חושש מהבעלים.
אני ממש לא בא לי שיהיה כתוב לי פייסבוק על המשקפיים.
יהיה כתוב רייבן.
כן, אבל סמוך עליו שיהיה כתוב פייסבוק בענק. יהיה כתוב רייבן בקטן ופייסבוק בענק.
טוב.
מוביל אותי לזה בקטנה, אז בוא נדבר קצת על עוד מטורלל אחר, אבל הרבה יותר חינני, נכון? אתה מסכים איתי שאלון מסק?
כן, אני מסכים.
ברור שהוא כאילו באמת דפוק מדאורייתא, אבל יש בו משהו...
דפוק מדאורייתא? עכשיו המצאת את זה?
לא.
זה מוכר? אפרת מכירה את המדע לשון הזה? דפוק מדאורייתא?
כן, אני הולך ומתחזק, כמו שאתה תראה בהמשך. ובעצם באינבסטור קול האחרון, בשיחת משקיעים, שהוא דיווח את התוצאות המטורפות, מטורפות, מטורפות של טסלה, כאילו שבר את וניפץ את כל הסלים.
זה הכל בגלל ישראל, אגב, אתה יודע.
נכון? איך זה עובד יפה, אפליקציית הנה טסלה? נכון? בול. אני עוצר את עצמי, בגלל שאני כאילו זוכר את הבדיחה.
אז גם אני אותו דבר. לא להגיד,
אין פה טסלה, אין פה טסלה. אני אומר, הנה טסלה. ככה לעצמי.
הייתי את אביב גפן בטסלה שחורה.
וואלה.
יד בחוץ, כמו שצריך.
יפה מאוד, להתחדש. אז בעצם היה להם דוחות את זה, אבל במקום לדבר על עצמו, הבחור בחר לדבר על אפל, שזה מעט מוזר, ולמה הוא בחר לדבר על אפל? Okay. הוא הזכיר אותם פעמיים, פעם אחת הוא דיבר איך בנויות הבטריות והתרומה לאיכות הסביבה, אני תכף עוד פעם ככה...
אני חושב שאפל משתמשת כמעט ב-100% קובלט בסוללות שלהם, בטלפונים סלולריים ומחשבים ניידים, אבל טסלה כמעט לא משתמשת בכלל בקובלט. על בסיס משוקלל, הממוצע שלנו עומד על 2% קובלט לעומת 100% של אפל.
כן, אני גם לא בטוח שזה נכון, ובעצם קובלט למי שלא יודע זה יסוד. מאוד 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 נדיר, שאפשר לכרות אותו כרגע, רוב הקריאה מתבצעת באפריקה על ידי ילדים קטנים, ולכן הוא גם הולך ומצטמצם, וגם הקריאה שלו היא באמת מערבת גם סכנה וגם עוד כל מיני כאלה דברים, ורוצים לצמצם את הדבר הזה. זה הנושא הראשון. והנושא השני,
הערה השנייה של אלון,
שאלו אותו האם תיתן להשתמש בתחנות טעינה שלך לרכבים אחרים חשמליים
שאינם טסלה?
שאינם טסלה, והנה בבקשה.
המטרה שלנו היא לתמוך בהופעתה של אנרגיה מתחדשת, ולא ליצור גינה מוקפת חומה ולהשתמש בה כדי להטיח עליה את המתחרים שלנו. אפל. ככה הוא עשה.
תגיד, אתה לא מבין שכבר היית בהופעת אורח בסאטרדי נייט לייב, זה הסתיים.
אתה לא בן 15,
חבוב. בוא, אתה המנכ״ל של אחת החברות הכי גדולות בעולם היום, חברת הרכב בוודאי הכי גדולה בעולם, כאילו, מה קורה לך?
א', למה אתה נכנס באפל? ב', מה הקטע עם השיעול המזויף? אבל ג', רגע, יש נקודה בטענה הזאת, לא? כלומר, הוא אומר, אנחנו כשנקים תחנות טעינה חשמליות למכוניות חשמליות, לא נגביל אותן רק לטסלה, ניתן לכולם. בניגוד לאפל, שמקימה חומה סביב מוצרים שלה, ורק יש בזה נקודה.
כן, למה אתה לא יכול לדבר על עצמך? מה צריך לדבר על אחרים כל היום? כאילו, מה זה?
זה מאוד לא מקובל בשיחות משקיעים.
מאוד לא מקובל.
אם כבר אתה זורק רמיזה מעודנת על המתחרים שלך ומסביר למה אתה עושה יותר טוב, אבל אתה לא נכנס במישהו שאפילו לא מתחרה שלך.
נכון, ושישום, עוד פעם, out of nowhere הוא החליט לצייץ שהעמלות שאפל גובה הם בעצם דה פקטו טקס גלובלי על האינטרנט.
מס על האינטרנט.
כן.
ואפיק צודקת במאבק שלה נגד אפל.
וביום ראשון אולי התגלתה התשובה.
מה קרה לאילון מסק? מה הסיבוב החרופה שהוא חטף על אפל?
כן, מה קרה לאילון מסק? בעצם היה איזו שאלה של מיזוג, אפל חשבה אולי לקנות את טסלה, ואילון מסק אמר, אני מוכן, בתנאי שאני מנכ"ל אפל.
וואו.
כן. טים קוק אמר לו את ה-F-word וניתק לו את הטלפון.
וואו.
כן, כתב את זה עיתונאי של הוול סטריט ג'ורנל בספר חדש שהוא עכשיו מפרסם.
רגע, זה די מדהים. אפל חשבה לקנות את טסלה, ואילון מסק, התנאי שלו לו להסכמה לרכישה תהיה שהוא עצמו יהפוך להיות מנכ"ל אפל. טים קוק אמר לו, קפוץ לי, פאק יו, וניתק לו את הטלפון, ומאז אילון מסק נכנס באפל. כלומר, זה כמו שאתה, מישהי לא רוצה לצאת איתך, ואתה כזה, עדת מבט גם מכוערת. לא, מי רוצה לצאת איתך בכלל?
כן, בדיוק. קיצור, אז זה כנראה הסיפור. הם כמובן מכחישים אותו. אילון מסק אומר שהוא לא נפגש אותו מעולם, ולא דיבר איתו, ולא זה, ולא זה.
מי אתה בכלל?
נכון, למרות שיש תמונה שלו ביחד עם צפרה קץ.
כן.
הישראלית.
מאורקל?
כן, מנכלית אורקל, ביחד עם אילון מסק וביחד עם טים קוק באיזה מסעדה בסיליקון וואלי, זה גם ראייה אחת, וגם, אני אומר לך עוד פעם,
no.
אין מצב שהיו מפרסמים את זה בספר שזוכה לכאלה כותרות,
אם זה לא היה,
אם זה לא היה נכון. אין מצב, כאילו זה היה תביעה שפשוט גומרת את העיתונאי הזה, והוא עיתונאי בוול סטריט ג'ורנל, לא עיתונאי בטיק דבקה. או משהו כזה.
חוץ מלצחוק וליהנות, יש בזה משהו נורא מנחם, בכל הפרשיות האלה. בזה שאתה רואה שגם האנשים הכי גדולים, הכי גאונים, שמשנים את העולם ועושים מיליארדים, הם בסוף מונעי אגו. הם קטנוניים וקנאים, נעלבים ומעליבים. מנחם אותי.
כן, יופי, בסדר. אני מפרגן לך, אם זה מנחם אותך, זה אחלה. יאללה, שאלה מהבית, והפעם יש לנו הקלטה.
הקלטה?
הקלטה של השאלה, אז אני רוצה להשמיע לך אותה.
אני קודם כל רוצה לומר שאני מאוד מאוד נהנית מהפודקאסט שלכם, הוא מעניין בצורה בלתי רגילה וכל כך רלוונטי. אני הייתי מאוד שמחה לדעת יותר על הספקים האלו, חלום שלי לדעת מה זה אומר, כי אני שומעת את זה לא מעט, ואשמח להבין למה הכוונה.
אוקיי, אז תודה רבה למאיה על השאלה, גם טלי ניר שלחה לנו שאלה דומה, האמת שהרמנו לעצמנו, ביקשנו שישאלו אותנו מה זה ספק, אז בואו נדבר על זה, ניקח את זה קצת. ספק זה אחת המילים הכי ויראליות.
נכון.
בחודשים האחרונים, גם בבורסה וגם מחוץ עליה, אפשר לראות את השאר של פורבס, שמראה פטריה אטומית של ספקים.
בוא נגיד מה זה ספק, אבל זה
Special Purpose
Acquisition Company.
Company. זה בעצם בועת כסף, תחשבו, בועת כסף שצפה לה בעולם, כמו טיל שיות, ומחפשת מטרה להתבעט עליה ולהתפוצץ עליה.
נכון.
בועת כסף שמחפשת חברה אמיתית, כדי להתמזג איתה, וזה בעצם עסקת השקעה מורכבת, אבל מה הפטנט? ואת הפטנט הזה המציאו לא אתמול ולא שלשום, אלא ב-93, שני חבר'ה, דיוויד נוסבאום ודיוויד מילר, יהודי ויהודי, אגב קוראים לעצמך נוס ומילר.
כן.
זה הנוסבאום השני הכי ידוע בהיסטוריה היהודית.
נכון.
זה בעצם טייק אוף על מה שפעם כונה חברת צ'ק פתוח. כלומר, כבר אספנו את הכסף, שכננו משקיעים לתת לנו את הכסף לנו לנהל אותו. דיוויד נוסבאום היה הראשון. תשמחו עליי, אני אמצא לכם מטרה טובה לכסף הזה, ועכשיו הצ'ק פתוח או הטיל מונחה מחפש לו מטרה להתמזג איתה, ולהפוך את זה לסוג של עסקת השקעה.
נכון. באותה תקופה פשוט אסור היה לעשות חברות צ'ק פתוח בבורסה לניירות ערך האמריקאית, וזה היה איזה מין
ברחוכם
כזה,
ברחוכם, בול.
של יהודים, אתה יודע, איך נעקוף את הדבר הזה, ומילר עזר לו בתור עורך דין של נוסבאום, עזר לו בעצם למצוא את הפתרון, כאילו איך לעקוף את הדבר הזה, וכך הומצא לו בעצם הספק.
עכשיו, מה הייחודיות של עסקת ההשקעה הזאת? שהכסף הזה, החברת כסף הזאת, היא מונפקת בבורסה. כלומר, היא כבר בורסאית. ואז כשהיא תתמזג עם החברה שהיא תבחר להשקיע בה, גם החברה הממוזגת תהפוך להיות בורסאית. והנה לכם הנפקה. בהליך זריז, מקוצר, נכון. הרבה פחות מפוקח, הרבה פחות יקר, אולי, השאלה למי.
הרבה פחות יקר.
אבל הנה בעצם, למי שרוצה להבין, זה בעצם הסיפור. יש לנו הרבה כסף בתוך חברה אחת, אין לה שום פעילות. היא פשוט מחזיקה את הכסף הזה ומונפקת בבורסה. יש לנו חברה עם פעילות אמיתית שרוצה להגיע לבורסה, וכשהחברות האלה מתמזגות, נולדת לנו חברה אמיתית עם פעילות ועם כסף שהיא מודפקת בבורסה. ויש לזה יתרונות וחסרונות רבים, אנחנו ננסה לעבור על כמה מהחשובים שבהם, אבל אולי צריך להבין רגע, מ-93 הדבר הזה מסתובב, ואנחנו ראינו ב-2016 ו-17 ו-18 ו-19, פתאום ב-2020 פיצוץ של ספקים שהגיע ל-100 מיליארד דולר כמעט, מספר הספקים, העסקאות האלה קפץ מ-40 ומשהו למעל 200, ובחצי הראשון של 2021 כבר נמנו יותר מ-300 עסקאות ספק כאלה, בהיקף של 100 מיליארד דולר, יותר מ-100 מיליארד דולר. כלומר, קרה משהו. יש בועת ספקים מטורפת. אז היתרון, אחד היתרונות זה באמת קיצור הזמן, תהליך הנפקה הוא מייגע, הוא ארוך, הוא יקר, זה לוקח שנה עד 3 שנים להגיע לבורסה. לעומת זאת, מיזוג עם ספק, 3-4 חודשים, והכסף של המשקיעים ושל המייסדים של הסטארט-אפ הזה, נהיה זמין.
נכון.
תענו גדול. תספר לי עוד כמה יתרונות.
אפשר לחלק את היתרונות לכמה קבוצות. אז בעצם עבור החברות יש ודאות, יש כסף, יש חברה, ההנפקה הזאת הולכת להצליח, הנפקות הרבה פעמים מגישים תשקיף, ואז מקפלים אותו כי רואים שבעצם אין עניין.
WeWork.
כן. למשל, WeWork זה אולי הדוגמה הטובה. דרך אגב, WeWork בעולם של ספק.
נכון.
אולי הייתה היום נסחרת ב-40 מיליארד דולר, סיכוי גדול דרך אגב.
וואלה, אבל היא עשתה ספק.
עכשיו היא עשתה אחרי כל ה... כי זאת הדרך היחידה שלה בעצם לייצר ערך למשקיעים, אחרת כאילו זה לא היה קורה. זה נורא נורא מהיר, באמת אפשר לייצר שותפויות אסטרטגיות. עבור המשקיעים, היתרונות הם אדירים, כי בעצם...
המשקיעים איזה?
הפרטיים, אני הבאתה. נגיד שרוצים לקנות עכשיו מניה, אנחנו יכולים להיכנס לתוך הקבוצת ספק הזאת עוד לפני שבעצם היא...
הצעת המטרה שלה.
ואז בעצם אנחנו נכנסים מיד ביום המסחר הראשון. ואתה זוכר שבעצם אמרנו שבחברות...
אין לך סיכוי.
אין לך סיכוי. תעמוד בתור... גם מוסדיים בהנפקות היקרות והטובות לא מצליחים להיכנס, ופה אין את הבעיה הזאת. אם החברה לא מספיק טובה, אתה מקבל את הכסף בחזרה, יש לך עוד הזדמנויות רווח נוספות, ועבור בעצם הספונסרים, מי שבעצם בונה את כל הכלי הזה ומייצר את הדבר הזה, הוא בטוח מרוויח את ה-20% שלו.
זה בילדין במודל של הספק. ברגע נכון. שהקמתי ספק, ברור לכולנו ש-20% מהמניות של איזה חברה שלא נבחר, יעברו להיות שלי, כי אני הקמתי את הספק.
נכון.
שזה ים של פיצוי. וזה גם במידה מסוימת החיסרון, כי אני בתור המשקיע בספק, קודם כל איבדתי, או אני בתור החברה, קודם כל נתתי 20% מהמניות למארגן, ויש עוד חסרונות לא מבוטלים. אחד, ברגע שאתה משקיע, כמו שאמרת, כמשקיע פרטי, שם את הכסף שלך בתוך הספק, אתה תלוי ב-100% בספונסור, במארגן של הספק, ביכולת שלו להגיע לחברות, ובאינטגריטי שלו, שזה תכף נגע בזה, זה נקודה נורא נורא חשובה. שנית, כדי להגן עליך, אז הרשות ניירות ערך האמריקאית, וגם הישראלית אגב, קבעו, יש לך 2 שנים. אם אחרי 24 חודשים לא מצאת חברה להתפוצץ עליה, להשקיע בה, הדבר הזה מתפרק והכסף חוזר לי ועליו, מה שאומר שאני בתור מארגן הספק, אין מצב שאני מחזיר לך את הכסף. זה הדבר האחרון שאני רוצה בחיים, להחזיר לך את הכסף למשקיע. אני רוצה למצוא חברה. וככל שהזמן שלי הולך ועובר, הלחץ שלי גדל והנכונות שלי לפשרה גדלה. ואז אני מוכן למצוא חברה קצת פחות טובה, לתת לשווי קצת יותר גבוה, ולתת לך בתור המשקיע עסקה פחות טובה.
נכון.
רק שלא ייגמר לי הטיימבומב הזה. ואנחנו רואים גם בגלל ריבוי הספקים, שגם כמות החברות הזמינות להשקעה וגם איכותן, הולכת ויורדת. יש פחות חברות זמינות, באיכות פחות טובה, והמחיר דווקא עולה רק בגלל התחרות של כל כך הרבה ספקים על החברות האלה. זה אומר שאני בתור משקיע דרך הספק, מקבל חברה אולי קצת פחות טובה, במחיר קצת יותר גבוה.
נכון.
יותר יקר לי. ובעצם זה סיכון שלא בטוח שכדאי לקחת אותו. בקיצור, זה בתחילתו ובוא נראה מה יקרה. אבל הנה שני סיפורים, דני, של ספק מהשנה האחרונה, שמדגימים לך בדיוק את הסיכון בדבר הזה. ריד הופמן, אחד ממייסדי לינקדאין, הוא כבר כמה שנים מהמשקיעים הידועים בעמק הסיליקון, הוא קשור בגריילוק פרטנרס, והוא השקיע בתחילת דרכה של חברת אוטוטק, חברה לייצור טכנולוגיות
כן.
למכוניות אוטונומיות, בעיקר מסעיות אוטונומיות,
אורורה.
בשם אורורה,
כן.
לפני 2 שנים. והנה הם רוצים לצאת פאבליק, רוצים לעשות הנפקה, אותו ריד הופמן מארגן להם ספק, ועושה להם הנפקה. רגע, 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 ריד הופמן, איפה אתה? איפה האינטרס שלך נמצא? אתה גם מושקע בחברה מראש, ואתה גם עכשיו קונה מעצמך את המניות של עצמך עם הכסף של משקיעי הספק. כלומר, יש כאן ניגון אינטרסים מובנה, וכבר יש קריאות לרשות לניירות ערך האמריקאית להתערב.
דרך אגב, זה לא המקרה היחיד.
זה לא היחיד.
האספק הזה הוא מאוד מאוד פופולרי באוטוטק, כי כאילו אוטוטק זה העתיד, והחברות יגיעו לשווים מאוד 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 גדולים, והם צריכים את הכסף עכשיו,
ואין להם
הרבה הכנסות, ואז כאילו בעצם נורא קשה למדוד אותם, וגם אפשר לרמות. ואז בגלל שהוא לא עובר את כל המסננת המאוד מאוד מאוד קשוחה של רשות לניירות ערך, אלא פתאום צץ על החברה החדשה, כי הספונסר החליט שזה מתאים ושכנע את המשקיעים, נוצרות כאן הרבה מאוד בעיות.
רגע, זאת אגב הנקודה החשובה, דני. זה שקיצרנו תהליך הנפקה שלוקח ברגיל שנה עד שלוש לשלושה ארבעה חודשים, רגע, מה נעלם מהדרך? מה זה הדבר שנעלם בתהליך הזה?
בדיקת נוטות.
בדיקת נוטות.
ברור.
והיא הרבה יותר, נקרא לזה, מחופפת או זריזה. וזה דבר שמאוד מאוד צריך. כשאתה משקיע בחברה דרך הבורסה, אתה סומך על זה שהנתונים אמיתיים, החברה אמיתית, הפעילות אמיתית וכו' וכו'. הסיפור השני שמדגים כמה הדבר הזה יכול להיות מסובך, בדיוק את הסיפור הזה, זה הנפקה של חברה בשם ניקולה, שמתחרה בטסלה, ניקולה טסלה, כן? שאחרי עסקת הספק התברר שאין באמת טכנולוגיה, היא לא עובדת, המסעית הזאת לא באמת נוסעת, מסעית.
מכונית.
הדגמה הייתה עם מסעית, שהראו כאילו היא נוסעת, אבל זה היה בירידה. זה לא צילמו.
בוא נוריד את האמברקס.
כן, זה מה שהם עשו, בדיוק. כך הדגימו מסעית נוסעת, תורידו אמברקס. ואז התברר שהטכנולוגיה לא עובדת, וזה כבר אחרי הנפקת הספק, והיום זה כבר התגלגל לכתב אישום נגד המייסד וכו'. בקיצור, אלה הם הסיכונים. אגב, אתה יודע מי הכי נהנה? מי תמיד הכי נהנה כששוק זז?
הספונסר.
עוד יותר, מי הכי נהנה? הבנקים. ג'י.פי. מורגן וסיטי בנק, הם עושים את המיליונים, את המיליארדים. הם קפצו בדוחות שלהם בחצי שנה האחרונה, הרבה בגלל טירוף הנפקות הספק, גם הם בניגוד אינטרסים. הם גם החתמים, וגם היוצאים להשקעה, וגם היוצאים לפייפ של אחר כך. בקיצור, יש כאן ניגוד אינטרסים מכאן עד הירח. יש לא מעט חברות ישראליות שהנפיקו בחודשים האחרונים, חלקם בהנפקה רגילה, IPO, וחלקם דרך ספק, ורואים באופן מאוד ברור. בדקתי גם את המספרים גם אתמול. החברות שהלכו דרך ספק, הנפיקו גבוה, ואז המניה מיד יורדת, כי אמרנו, הספק יש לו אינטרס לתת מחיר גבוה לחברה. אז מיד אחרי הנפקה, המניה יורדת, ובמקרה של טאבולה ואיירון סורס צללה ב-20%. לעומת זאת, חברות שהלכו דרך IPO, יצאו לשוק במחיר נמוך, ומיד המניה קפצה, ורואים את זה בסנטינל 1 ומנדי. קפיצה של 20% פלוס. אגב, בשתי השיטות יש עיוות, אנחנו מסכימים, נכון?
לגמרי, דרך אגב, אני חושב ש... יש סיפור מאוד מאוד מעניין, כי בעצם היו שתי חברות מתחרות, אחת טאבולה ואחת אאוטברין.
כן.
אחת הלכה לספק ואחת הלכה לזה, ההכנסות שלהם כמעט אותו דבר, זאת אומרת לטאבולה היו טיפה יותר הכנסות במיליארד ולאאוטברין היו 700 או 800, אבל לאאוטברין צומחת יותר, ובגלל הספק המאוד מאוד כושל של טאבולה שבעצם כבר נחתכה בכמעט שליש, אאוטברין לא הצליחה לגייס בשווי שהיא רצתה והייתה צריכה ללכת לשווי שהוא חצי מהשווי המקורי אליו, הרי חברות מאוד מאוד דומות.
כן.
כי זה מייצר איזשהו אפקט, אתה אומר, רגע, אם החברה, לא משנה, היא כל כך ירדה במחיר ההנפקה בגלל האספק, כי כמו שאמרת, כל החברות חוטפות מכה די משמעותית
מיד אחרי ההנפקה
בחודש הראשון, וחודשיים אחר כך בעצם אאוטברין רצתה לצאת להנפקה, וראו כאילו שהמניה של המתחרה הכי גדולה שלה מתרסקת. איזה סנטימנט זה נותן למשקיעים?
זה יכול להיות סנטימנט, תראה, להם לא הולך, אולי לנו עכשיו ילך.
אז,
לא, זה המתחרה שלך
כן,
שנדפק.
אז הם היו צריכים לרדת מאוד 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 במחיר ההנפקה, והונפקו, בעוד שטאבולה הונפקה ב-2.5 מיליארד דולר סדר גודל, בעצם אאוטברין הונפקה ב-1 משהו מיליארד דולר, 1.1, 1.3, משהו כזה.
אבל בוא נגיד שאחרי ההנפקה, הספק משנה את שמו לשם החברה הנרכשת, ושם המניה והטיקר זה שם החברה הנרכשת, לצורך העניין טאבולה מונפקת, ומעכשיו היא תתמודד, ברגע שיצאו דוחות היא כבר מתמודדת מול הדוחות שלה עצמה.
נכון.
הספק נשאר מאחוריה.
נכון.
עדיין זה יותר פרסטיג' ללכת ב-IPO רגיל. נכון,
זה עניין, זה פשוט, אני חושב שזה גם משתנה, זה עניין של זמן, ועוד פעם, בסוף אתה יודע, זה קצת כמו בועות של אינטרנט ובועות אחרות, בסוף יהיו ספקים טובים, ורק החברות הטובות יצליחו ללכת לתהליך הזה שספק המשקיעים, אף אחד לא רוצה להפסיד את הכסף שלו, וכולם יבינו כאילו לאן זה הולך. בסוף זה טוב, כי אפשר יהיה, לדעתי, לתת להרבה מאוד חברות נוספות ואפשרויות מימון שכרגע היו חסומות בפניהן.
כן.
וזה מניע את הגלגל הזה, ובאמת אם אנחנו מדברים על מימון ועל ממון ועל כל מיני כאלה דברים, זה היה נראה לי באמת אולי קצת פילוסופיה, אבל בעצם הרבי נחמן מברסלב אמר שאדם וממונו אינם יכולים להישאר יחדיו לנצח. או שהממון נלקח מהאדם, או שהאדם נלקח מהממון.
רגשת.
לא, באמת יפה.
באמת, באמת. או שהממון נלקח מהאדם, או שאדם נלקח מהממון. זה יפה. נגיד תודה לאפרת מרון העורכת, למיכל סולברג על ההפקה, לדור צלח ורועי שפריר מנקסטר, שהם מעלים את היופי הזה, גם לתומר וולף וצ'יצ'ו פה על כל העניינים הטכניים. אתם מוזמנים להזין לנו בספוטיפיי ואפל פודקאסט, ובכל מקום שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם, או לצפות בנו בלילה בקשת 12, או בנקסטר ומקורו, וזה אמרנו, ו-N12.
לא, נראה לי מספיק,
הכל. דני פלט, תודה רבה.
תודה רבה,
תודה. ביי.